כן, המשנה אומרת בכפתי תמוד ב' מצא ספרים קורא בהם אחד ל-30 יום. אומר רש"י שמתאפשים ששוהים מלפותחם, וכל ספרים שלהם היו עשויים בגלילה, אז היה צורך לאוורר את הספרים, ולכן צריך לגלול אותם. בגמרא בהמשך אומרת הגמרא, וכן המפקיד ספר תורה אצל חברו גוללו כל 12 חודש. והגמרא מביאה הברייתא, הגמרא מביאה ברייתא, סומכו סומר בחדש 30 יום, בישן 12 חודש. רבי אליעזר בן יעקב, והגמרא שואלת, ורבי אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה 12 חודש. שואלת הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב היינו תנא קמא, אלא אומרת הגמרא, אימה רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה 30 יום. צריך לומר ששיטת רבי אליעזר בן יעקב היא שבין בחדש בין בספר ישן אחת ל-30 יום. אומר רש"י, אימה אחד זה ואחד זה 30 יום, ומתניתי נמי דקטני קורא בהם אחת ל-30 יום ולא מפליג בין ישן לחדש, רבי אליעזר בן יעקב. את רש"י מוסיף שמשנתנו, שכותב, המשנה כתוב במצא ספרים קורא בהם אחד ל-30 יום, אז צריך לומר למסקנת הסוגיה שהמשנה שלנו הולכת כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, לפי המסקנה של הגמרא, שהוא לא מחלק בין חדש, בין ספר חדש לבין ספר ישן, שצריך לפתוח אותו, לגלול אותו אחת ל-30 יום כדי לאוורר אותו. זה מה שכתוב במשנה, מצא ספרים קורא בהם אחד ל-30 יום. באופן פשוט, מה כתוב כאן ברש"י? הרי הברייתא והמסקנה של הגמרא בשיטת רבי אליעזר בן יעקב עוסקת בפיקדון, לא במציאה. בברייתא כתוב, וכן המפקיד ספר תורה אצל חברו גוללו כל 12 חודש. רבי אליעזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה 12 חודש, והגמרא מגיעה אחד זה ואחד זה 30 יום. על כל פנים, הברייתא עוסקת במפקיד, לא במוצא ספר תורה. אבל ברש"י רואים שהוא הבין שאין שום נפקמינה, היינו מוצא, היינו פיקדון, שהרי גם מוצא עצמו זה פיקדון. גם למוצא עצמו, על מה שהוא מצא יש דיני שמירה, זה גם כן פיקדון. על כל פנים אין הבדל, זה מה שיוצא מרש"י. והאחרונים העירו שבשיטת הרמב״ם נראה, שיטת הרמב״ם רואים לא כך. הרמב״ם, זה לא רק הרמב״ם, זה הריף והרמב״ם וגם הראש, כך לכאורה מהשמע, סוברים לא כך. הרמב״ם בפרק י"ג גזלה ואבדה הביא להלכה את הדין של המשנה, מצא ספרים קורא בהם אחת ל-30 יום, כך כתוב ברמב״ם. לעומת זאת, בפרק ז' בהלכות שלה ופיקדון, כותב הרמב״ם שהוא מביא את הדין הזה של פיקדון של ספרים, המפקיד ספר תורה אצל חברו גוללו אחד ל-12 חודש. אז הרמב״ם חילק בין פיקדון לבין מציאה. בפיקדון הוא כתב שגוללו אחת ל-12 חודש, ובמציאה הוא כותב אחת ל-30 יום. וכמו שאמרנו, החילוק הזה זה לא רק הרמב״ם, זה הריף, וגם כך משמע בראש, ועמד על כך כבר הפלפול החריפתא במקום בראש, הוא מאיר. כותב Πρωτεύου הראש כתב ביחס לסוגיה לדף למד. סוגיה לדף למד, אני רק נקדים את הסוגיה קצת, כי נצטרך אותה בהמשך. הגמרא אומרת כך, הגמרא מביאה ברייתא, דף למד עמוד א', תנו רבנן, המוצא כלי עץ, משתמש בהם בשביל שלא ירקבו. כלי נחושת משתמש בהם בחמין, אבל לא על ידי האור, וכו'. כדרך שאמרו באבדה, כך אמרו בפיקדון. זה הסיומת של הברייתא. הגמרא שואלת, פיקדון מה יביד את הגבי? אמר עבד הבר חמה, אמר רב ששת, בפיקדון שהלכו בעליהם למדינת הים. בפיקדון שהלכו בעליהם למדינת הים, זאת אומרת, המשפט הזה שכתוב בברייתא, כדרך שאמרו באבדה, כך אמרו בפיקדון, מתייחס לפיקדון שהלכו בעליו למדינת הים. כתוב בראש, וכן, בסוף סימן חף בראש, וכן, עד האמרינן, המפקיד ספר תורה אצל חברו, גוללו כל 12 חודש וקורא בו, מה יראה כשהלכו בעליו למדינת הים? דהי ישנן בעיר, אין הנפקד חייב להתאפל בו, מאחר שהמפקיד יכול לשמור חפציו שלא יתקלקלו. זאת אומרת, הראש מסביר פשט בברייתא שקראנו אותה קודם, הברייתא שמובאת בדף חפתת עמוד ב', שמביאה מחלוקת תנאים בשאלה, בפיקדון של ספר תורה, כמה צריך לטפל, כמה הוא צריך לגלול. אז אומר הראש, וכן עד האמרינה, המפקיד ספר תורה אצל חברו גוללו כל 12 חודש וקורא בו, מה יראה כשהלכו בעליו למדינת הים? למה? כי אם הבעלים כאן, אומר הראש, אין הנפקד חייב להתאפל בו, מאחר שהמפקיד יכול לשמור חפציו שלא יתקלקלו. כותב כאן הפלפול החריפתא בהערה במקום, מה יראה כשהלכו בעליו למדינת הים? הוא מסביר את הראש, מדוע כשהלכו בעליו למדינת הים הוא כן צריך להתאפל בו? אז אומר הפלפול החריפתא, ואביה כאבידה. שואל הפלפול החריפתא על הראש, ואם זה כאבידה אז אחת ל-12 חודש? מה פתאום אחת ל-12 חודש? הרי במשנה כתוב, מצא ספרים, קורא בהם אחת ל-30 יום, לא אחת ל-12 חודש. בתימא, דבעבדה משמע ממתניתין דכל 30 יום, וכן פירש רש"י בגמרא, דמתניתין כבלעזר בן יעקב. ואם כן, בפיקדון עבל לפסוק 30 יום. מה פתאום הוא פוסק 12 חודש? מה פתאום הוא פוסק 12 חודש? כך שואל הפלפול החריפתא על הראש. הוא מבין שחובת הטיפול היא מדין, ברגע שהלכו בעליו למדינת הים, זה קיבל דין של אבדה. נו, אבל באבדה כתוב 30 יום. באבדה כתוב 30 יום. אז הוא אומר, וכן קשה על הריף וגם הרמב״ם. וכן קשה על הריף. גם הרמב״ם, בפרק י' ג' מלכות זלה, פסק באבדה 30 יום, ובפרק ז' מלכות שאלה, פסק בפיקדון, כמו שראינו, 12 חודש. אז ממה נובע החילוק שבין פיקדון לבין אבדה? בפיקדון אתה אומר שאם אדם קיבל פיקדון ספר תורה צריך לגלול אותו כדי שלא יתאפש אחת ל-12 חודש, ובאבדה אתה אומר אחת ל-30 יום. מהו ההסבר? המחנה אפרים חקר שאלה יסודית בדיני שומרים. אנחנו יודעים, שומר מקבל פיקדון, אז הוא צריך לדאוג שהוא לא ילך לאיבוד, שלא יגנב ולא ילך לאיבוד. זה חובת השמירה שמוטלת על השומר, לשמור אותו מגנבים, לשמור אותו שלא ילך לאיבוד. אם הוא לא עשה את מה שמוטל עליו, אז תלוי, שומר חינם, שומר שכר, שואל, לפי רמות השמירה השונות מתחלקים החיובים של כל שומר ושומר. יש דינים, התורה נותנת דינים לכל שומר ושומר. דן המחנה אפרים חיוב השמירה של, של שומר בא למנוע לכאורה שלא יקרה נזק לחפץ, הוא קיבל פיקדון, חפץ או לא, בעל חי, שהוא קיבל כשמירה, קיבל משמירה. מה הדין בחפץ כזה, או בפיקדון כזה, שהעיבוד שלו הוא לא מצד זה שהוא ילך לעיבוד כמו עבדה, אלא מצד זה שהעיבוד שלו הוא בתהליך טבעי שלו. הוא הולך לאיבוד בתהליך הטבעי שלו. האם החובה של השומר לדאוג לכך שהאיבוד, הכילוי הטבעי של הדבר לא יתממש, לא יצא לפועל, כשהוא יכול למנוע אותו, האם גם זה כלול בדין השמירה של השומר? האם גם זה כלול בדין השמירה של השומר? למשל, כן, הוא מביא דוגמה, פירות. אז בפירות הנושא הוא אחר, האם אני צריך למכור אותם או לא, זה המשנה לקמן בפרק שלישי. אבל בספר תורה, בספרים או בכלי כסף או כלי נחושת שצריך להשתמש בהם כדי שלא ישחקו, או בספר תורה צריך להשתמש בו, זאת אומרת לגלול אותו כדי שלא יתפש, האם זה חלק ממצוות חלק מחובות השמירה של השומר? האם זה חלק מחובות השמירה של השומר או לא? הרי כתוב, כדרך שאמרו בעבדה כך אמרו בפיקדון, כדרך שאמרו בעבדה כך אמרו בפיקדון, אז לכאורה היה מקום לומר, בעבדה ראינו מצא ספרים קורה בהם אחת ל-30 יום, אז אתה רואה שאתה צריך לגלול, מאיזה דין אני צריך לגלול? מאיזה דין אני צריך לגלול את הספר? אז אומר המחנה אפרים כך, אומר המחנה אפרים כך, בשאלה הזאת, שומר שקיבל פיקדון, ויש עליו חובות שמירה, כמו שאמרנו. האם חובות השמירה שמוטלות עליו כשומר מחייבות אותו גם לדאוג לאי כילוי של החפץ כשהכילוי יהיה באופן טבעי או אי פגם בחפץ? כן, פגמים שעלולים לבוא על החפץ, על הפיקדון, באופן טבעי, לא על ידי גורם חיצוני בכלל, אלא באופן טבעי זה בא. האם אני חייב כשומר? טוען המחנה אפרים, לכאורה בשאלה הזאת יש מחלוקת ראשונית. בשאלה הזאת יש מחלוקת ראשונים. האם, אז צריך אולי להוסיף, ברור, ברור לו שאני חייב, כשאני יכול, כך לכאורה, אני חייב למנוע. כך היה מקום לומר. אבל השאלה אם החיוב שלי למנוע, במידה ונניח שהוא קיים, הוא מדין השמירה שמוטלת עליי, או זה דין אחר לגמרי? זאת תהיה הלכה אחרת לגמרי. ועוד מעט מסביר מה היסוד של ההלכה הזאת. אומר המחנה אפרים, קודם כל, יש לי ראיה מתוספות. יש לי ראיה מתוספות. מתוספות בדף למד עמוד א'. הגמרא מסתפקת. איבעיה לו, לצורכו ולצורכה מהי. כתוב במשנה, שותחה לצורכה ולא לכבודו. מצא כסות, מנערה אחת ל-30 יום, שותחה לצורכה אבל לא לכבודו. דנה הגמרא, מה הדין אם הוא שותח אותו, שותח את הכסות לצורכו ולצורכה? אפשר או אי אפשר? אומר התוספות, כשהוא מסביר את הספק, שהספק הזה הוא דווקא בכסות. אבל מדוע? משום שהתוספות שואל, הרי ראינו דברים שוודאי וודאי, כשאדם מצא עבדה, התירו לו להשתמש בדבר, כשהוא מטפל בדבר, כשהוא דואג לו. יתירו לו להשתמש, אז מה הספק של הגמרא? אז אומר התוספות, דווקא בשיתוח כסות מבעלה, וכל בדמי לה, ושמא יניחן השטוחה יותר מכדי צורכה, יש חשש שהיא תתקלקל. אבל בספר, השאלה של התוספות היא, לכאורה מה אתה מסתפק? הרי ראינו בספרים, גוללן וקורא בהם, כך כתוב. אז אתה רואה שהוא יכול להשתמש תוך כדי הטיפול בספר? אז אומר התוספות, דווקא בכסות, הספק של הגמרא. ומשיך ואומר, וכלי נחושת, דתניא לקמן דמשתמש אפילו בחמין וכלי כסף וצונן, אפילו לצורכו מותר, כיוון שעל ידי אותו תשמיש אינו יכול לבוא לידי קלקול. אז בכל מקרה שעל ידי אותו תשמיש שהוא עושה לצורך הדבר, לא השימוש של האדם נעשה באופן שלא יביא את החפץ, את הדבר לידי קלקול, אין לנו ספק. אומר תוספות, להוכיח שהוא צודק, ותדע דאי דווקא לצורך הכלי, אם תגיד שכל היתר של השימוש בכלי כסף וכלי נחושת זה רק לצורך הכלי, אז אומר התוספות, אני לא מבין את שאלת הגמרא. הגמרא שראינו, הגמרא אומרת, כדרך שאמרו באבידה, כך אמרו בפיקדון. שואלת הגמרא, פיקדון, מה יביד את היגבי? פיקדון, מה יביד את היגבי? שואל התוספות, מה השאלה של הגמרא? מה הגמרא שואלת? אם מדובר שהוא משתמש בכלי הכסף וכלי הנחושת, לא בשביל עצמו, אלא השימוש נעשה לצורך הכלי ורק לצורך הכלי, אז מה שאלת הגמרא, פיקדון, מה יביד תגבי? כיוון שהוא שומר, אומר תוספות, יש לו לעיין שלא יתקלקל. כיוון שהוא שומר, יש לו לעיין שלא יתקלקל. אבל מי שהבעלים אינם אומרים לו להשתמש. הבעלים לא אמרו לו להשתמש. אבל אומר תוספות, אתה שומר, אז אתה צריך לדאוג שלא יתקלקל. מי, זה כל כך פשוט? אומר המחנה אפרים. הרי זה עצמו השאלה ששאלנו. האם זה כלול בדין השמירה של השומר? זה חלק מחובות השומר? בתוספות כתוב שזה חלק מחובות השמירה של השומר. זה חלק מחובות השמירה של השומר. ואז, אז עכשיו אומר תוספות, בלי זה, אם אני לא אניח את ההנחה הזאת, אני לא מבין את שאלת הגמרא. מה הגמרא שואלת? פיקדון מה יביד תגבי? מה שאלת הגמרא? הרי בתור שומר, הוא צריך לדאוג של... הרי אם נניח שמדובר שהוא משתמש גם לצורכו שלו, אז אני יכול להבין את שאלת הגמרא, פיקדון היביד תגבי. צריך לומר לפי תוספות שהשאלה של הגמרא מוסבת על מה פתאום אתה משתמש? אבל, מה פתאום אתה משתמש לצורכך? אבל אחרת אומר תוספות, מה השאלה? מה פרוש מה היביד תגבי? מה היביד תגבי? זה חובת השמירה שלי. בתור שומר, כמו שאני צריך לשמור שלא יבוא גנב, וכמו שאני צריך לשמור שלא יבוא, שזה לא ילך לאיבוד, אני צריך לנעול את הרפת כדי שהפרה לא תצא, אז חלק מחובות השמירה שלי, כשקיבלתי כלי כסף וכלי נחושת, זה להשתמש בהם כדי שהכלים האלה לא יתפשו. זה חלק מחובות השמירה. כך מבין התוספות. זה חלק מחובות השמירה. הכל פנים, בתוספות רואים שהוא מבין שחובת השמירה היא גם למנוע מכילוי טבעי מאיבוד או פרה. פגימה טבעית שעלולה לבוא על החפץ. זה חלק מחובות השמירה שהשומר מקבל. כך רואים התוספות, אומר המחנה אפרים. אבל, לכאורה אפשר להביא ראיה מראשונים אחרים שחולקים על התוספות. ולכאורה הראיה המוכחת היא קודם כל מהראש שקראנו. הראש אומר, אותו ראש שהזכרנו קודם, אומר, וכן עד האמרינה, המפקיד ספר תורה אצל חברו, גוללו כל 12 חודש, וקורא בו, מה יראה כשהלכו בעליו למדינת הים? מדובר שהלכו הבעלים למדינת הים. דאי ישנם בעיר, אם הם נמצאים כאן, אין הנפקד חייב להיטפל בו. הראש אומר, הנפקד לא חייב להיטפל בו, מאחר שהמפקיד יכול לשמור חפציו שלא יתקלקלו. זאת אומרת, המפקיד כאן, אז שהוא ישמור, זה חובה שלי, לפי התוספות, מה פירוש המפקיד כאן? הרי כשאתה, כמו שאתה שומר מגנבים, כמו שאתה שומר מזה שזה לא ילך לאיבוד, זה חלק מחובות השמירה. כשמסר לך אדם לשמירה, גם אם הוא כאן, אני יכול למסור למישהו פיקדון, גם כשאני נמצא כאן, אבל זה חלק מחובות השמירה, כך לפי תוספות. בראש כתוב, זה לא חובה המוטלת על השומר. כשהלכו בעליו במדינת הים, אומר הבלבול החריפתא, אז יש פה כבר עסק משהו אחר. זה הפך להיות עבדה. זה קיבל דין של עבדה. כך כתוב בבלבול החריפתא. על כל פנים, טוען המחנה אפרים, לכאורה, בשאלה הזאת יש לנו מחלוקת ראשונה. עכשיו, שיטת הרמב״ם בשאלה הזאת, לכאורה אפשר להוכיח. הרמב״ם כשהוא מביא את הדין של פיקדון בפרק ז' הלכה ד' שהזכרנו קודם, כתוב ברמב״ם כך: המפקיד ספר תורה אצל חברו, גוללו אחד ל-12 חודש, והוא הדין לשאר הספרים, ממשיך הרמב״ם, הפקיד אצלו כסות של צמר, מנערה אחת ל-30 יום, כדרך שאמרו באבידה, וכן כל כיוצא בזה. אומר הרמב״ם, שזו חובה עליו משום השב אבידה לבעלים. שזו חובה עליו משום השב אבידה לבעלים. אז ברמב״ם כתוב מפורש, שחיוב הטיפול, הרמב״ם מדבר בהלכות שאלה ופיקדון, בהלכות פיקדון, מדובר פה על פיקדון. אז חיוב הטיפול בפיקדון, אומר הרמב״ם, שזו חובה עליו משום השב אבידה לבעלים. יסוד החיוב זה לא מדיני השמירה. זה לא כלול מדיני השמירה שלך. אלא זה מדין השבת אבידה לבעלים. השב אבידה לבעלים. אבל זה לא מדיני השמירה, בניגוד לתוספות. משמע שהרמב״ם נוקט להלכה, כמו שרצינו לדייק בראש, ואת זה גם כמביא הכנפריים כדי להוכיח, ששיטת הרמב״ם היא ודאי לא כמו התוספות. שיטת הרמב״ם היא ודאי לא כמו התוספות. לכאורה למה היא נפקמינה? למה היא נפקמינה? אז יש פה נפקמינה עצומה. לפי התוספות, חובת הטיפול היא מדיני השמירה. אם שומר לא יטפל, כשזה כלול בדיני השמירה, אם שומר לא יטפל, והחפץ ילך לאיבוד, יתקלה, אז לכאורה, אם זה בדיני השמירה, אז כמו ששומר צריך לשמור מגנבה, והוא לא שומר מגנבים, הוא פושע והוא לא שומר מגנבים, הוא חייב לשלם. אם יש פשיעה, הוא חייב לשלם, פשיעה בשמירה. אז הוא הדין האחר. אם זה חלק מחובות השמירה, אם הוא לא עושה את המוטל עליו, לא מטפל, יש מקום לומר שהוא יתחייב לשלם. לעומת זאת, אם אנחנו באים לדון לחייב את השומר לטפל בדבר, לא מדין חובות השמירה, אלא כמו שאומר הרמב״ם, משום השב אבידה לבעלים, אז זה כבר גדר אחר לגמרי. מה פירוש השב אבידה לבעלים? צריך להבין. אבל לכאורה זאת איננה אבידה, זה פיקדון. זאת איננה אבידה. אז מה הפירוש הדברים של הרמב״ם שזו חולבה עליו משום השם עמדה לבעלים? התשובה היא, לכאורה, מצאנו גמרא. הגמרא אצלנו בדף למד א' עמוד א' אומרת שאם אדם רואה, כך אומרת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא, כן? כתוב בברייתא, ראה מים ששוטפים ובאים, הרי זה גודר בפניהם. אמר רבא, לכל אבידת אחיך, לרבות אבידת קרקע. פירושו של דבר, כתוב כאן בגמרא, שכשאדם רואה ממון, רכוש של השני, שהולך לאיבוד, או עומד ללכת לאיבוד, ויש לו יכולת למנוע את הנזק שיבוא על הרכוש של השני, אז מתרבה בפסוק, לכל אבידת אחיך, חובה לעשות מה שאני יכול, כדי למנוע את הנזק שבא על הרכוש של השני. זאת אומרת כך, צריך להסביר. כשאני מרים אבדה, אני מוצא אבדה ברחוב, רכוש של השני, שהלך לאיבוד, ואני מוצא אותו, אז יש דין השבת אבדה שהתורה אומרת, השב תשיבם, לא תוכל להתעלם. אבל בפרשה של השבת אבדה, באה הגמרא ומרבה דין נוסף, הלכה מיוחדת. ששם לא מדובר על אבידה שאתה מצאת, הרמת, ראית, שם מדובר על ממון של השני שהוא עומד להיות אבוד, הוא עומד להישחט, הוא עומד להתקלות, עומד להיפגם, ויש לי את היכולת למנוע את, למנוע את הנזק שיבוא עליו. לא מדובר על אבידה שאני הרמתי, אלא מדובר שם על ממון של השני שאני יכול למנוע ממנו נזק. באה התורה ומרבה, גם זה בכלל, גם זה בכלל. אבל זה דין, לכאורה זה דין אחר. אז כשהרמב״ם בא ואומר, שכשנמצא אצלי פיקדון של השני, והוא דורש טיפול כדי שהוא לא ינזק, ואומר הרמב״ם מפני השב אבידה לבעלים, זו חובה עליו מפני השב אבידה לבעלים, אז מוכרחים לומר, הרי פה אין לנו עסק עם אבידה, מדובר על אדם שהפקיד אצלי פיקדון, הוא יודע שממון שלא נמצא אצלי, אז מה יחייב אותי לדאוג לממון הזה? הרי לפי הרמב״ם, כמו שאמרנו, אין פה דיני שמירה, מדיני שמירה אני לא חייב לדאוג לזה, אז מאיזה דין אני חייב לדאוג לזה? אומר הרמב״ם, מאשר אבידה לבעלים, אז זכור הכוונת הרמב״ם לומר, מפני אותו פסוק שמחייב אותי לדאוג לכך, שממון של יהודי אחר לא ינזק, כשאני יכול למנוע את הנזק. ממון של יהודי, זה לא חיוב לקחת, חיוב להרים אבדה שברחוב, אלא חיוב לעשות כל מה שאני יכול כדי למנוע את הנזק שעומד לבוא על הרכוש של השני. אז זה כלול בפסוק לכל אבדת אחיך. לכל אבדת אחיך. גם סוג כזה של, של, של ממון שהולך לאיבוד, אני יכול למנוע? אז בא הרמב״ם ואומר, גם את זה אתה חייב. נו, אבל עכשיו, יהודי לא יעשה את זה. אני יכול לעשות ואני לא אעשה. אז אפשר לחייב אותי ממון על זה? פשיטה שלא. פשיטה שלא. נכון שאני ביטלתי מצווה. בכל אבדת אחיך, הייתי צריך לעשות, אם אני יכול, לעשות את מה שאני יכול כדי למנוע. אבל אם לא עשיתי, זה הרי לא כלול בדיני השמירה שלי. זה לא כלול בדיני השמירה שלי. אם זה לא כלול בדיני השמירה שלי, אז אין מקום לחייב במידה ולא עשיתי. אם זה כלול בדיני השמירה, אז יש מקום לדון שאני אהיה חייב אם לא עשיתי. צריך חלק בדיני השמירה. אם אני לא עשיתי, אני פושע. כמו שאני, אני לא נועל את הרפת, הבהמה בורחת, הבהמה יוצאת. אז אני פושע. אותו דבר גם כאן, זה חלק בדיני השמירה. אז בפי התוספות יש מקום לומר שאם הוא לא עשה, יש מקום גם לחייב אותו. אבל לדעת הרמב״ם, לכאורה, אפשר להוכיח מהרמב״ם הזה שהוא ודאי סובר שאין מקום לחייב אותו. עכשיו, יש מקום עכשיו להסתפק. לדעת הרמב״ם, באבדה כזאת שמצאתי אותה ברחוב. מצאתי אותה ברחוב. הגבעתי אותה. וברגע שהגבעתי את האבדה כדי להחזיר אותה לבעליה, אז התורה מחייבת אותי לשמור עליה. שהרי יש מושג שאנחנו רואים בסוגיה שנקרא שומר אבדה. רדה, שומר אבדה כשומר חינם, שומר אבדה כשומר שכר, אבל כל פעם יש שומר אבדה. שומר אבדה, שהגביע אבדה, מצא ספרי. כתוב במשנה, קורא בהם אחד לשלושים יום. קורא בהם אחד לשלושים יום. החיוב שלי לטפל באבדה שהגבעתי אותה, שהרמתי אותה, זה חיוב מדין כל שומר, שכמו שבכל שומר אומר הרמב״ם, הרי אני חייב לטפל בפיקדון מדין השב אבדה לבעלים, כמו שראינו, אבל גדר החיוב משהו השב אבדה לבעלים, כמו שאמרנו, זה לכל אבדת אחיך. או יש מקום לומר שבאבדה שאני הרמתי והגבעתי אותה והפכתי עליה להיות שומר, הרי כאן הפכתי להיות שומר לא מצד זה שהבעלים הפקיד אצלי את האבדה הזאת. הפכתי להיות שומר משום שהתורה חייבה אותי להיות שומר על האבדה. אז אולי הטיפול באבדה כשהפכתי להיות שומר אבדה זה כבר לא מדיני, זה חלק מדיני השמירה. זה חלק מדיני השמירה. ואז, למה נפקא מינה? כמו שאם הגבעתי, לקחתי, משכתי בהמה שמצאתי ברחוב, כדי להחזיר אותה לבעליה, הפכתי עליה להיות שומר, אז ממילא אם היא הולכת לאיבוד, אני חייב, אם אני פשעתי, אני חייב. אז כאן, אנחנו נבוא ונאמר, שכיוון שהפכתי עליה שומר אבדה, אולי כשומר אבדה, החיום שלי שונה משומר רגיל. ולכאורה היה מקום להוכיח בדעת הרמב״ם שהוא באמת סובר כך. ברמב״ם כתוב באותו פרק הלכה מיוחדת, פרק י"ג הלכה י"ד, כתוב ברמב״ם: וצריך לבקר את האבדה ולבודקה כדי שלא תיפסד ותובד מאליה. כותב הרמב״ם, וצריך לבקר את האבדה ולבודקה כדי שלא תיפסד ותובד מאליה, שנאמר והשיבותו לא, ראה איך תשיבנו. כיצד? מצא כסות של צמר מנערה אחת מ-30 יום וכולי וכולי, מצא כלי עץ וכולי וכולי. זאת אומרת, הרמב״ם לומד מפסוק מיוחד, מהפסוק של והשיבותו לו, ראה איך תשיבנו לו, שיש חיוב על המוצא את האבדה לדאוג לכך שהיא לא תיפסד ותיקלה מאליה. זה חלק, אז לכאורה הפסוק הזה, זה הפסוק ש... לא להגיד שזה הפסוק היחיד, אבל כל מקום... הרי גם עצם הדין שהמוצא את העבדה הפך להיות שומר, הרי לא כתוב מפורש בתורה, אלא הווה השם אותו לו. זה שהתורה אומרת לך שאתה חייב, אחרי שהרמת את העבדה, לדאוג לכך, וכמו שהגמרה מביאה, הגמרה הרי אומרת בכפחת, והשם אותו לו, המשנה אומרת, ראה אך תשיבנו לו. ראה אך תשיבנו לו. זאת אומרת, חובתך כשאתה מוצא אבדה לדאוג לכך שהחפץ שאותו מצאת או הדבר שאותו מצאת יוחזר לבעלים. ויוחזר לבעלים אומרת המראה שלא יאכיל עגל לעגלים אפילו. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שכל מה שמצאת, כל מה שמצאת יוחזר לבעלים. אז אומר הרמב״ם, זה חלק מהחובה. חלק מהחובה של המוצא אבדה לדאוג לכך שהחפץ הזה שמצאת, הרכוש הזה שמצאתי, יוחזר לבעלים. יוחזר לבעלים. אם כך, אפשר לומר שהרמב״ם סובר שיש הבדל יסודי בין חובת השמירה שמוטלת על מוצא אבדה לבין חובת השמירה שמוטלת על פיקדון רגיל. בחובת השמירה בפיקדון רגיל, אז כמו שדייקנו ברמב״ם אחרי החקירה של המחנה אפרים, אז יש מקום, הרמב״ם אמר, החיוב שלך לטפל ברכוש, בממון של השני, בפיקדון שהוא הפקיד אצלך, כדי שלא ייפסד מעצמו, זה איננו מדיני שמירה. זה איננו מדיני שמירה. זה משום, חובה משום השבת אבדה לבעלים, והסברנו, חובת השבת אבדה לבעלים מצד הדין של לכל אבדת אחיך לרבות אבדת קרקע, שרואה מים ששוצא, נזק שעלול לבוא על הרכוש של השני. לעומת זאת ברמב״ם כאן כתוב שהחיוב שלך לטפל באבדה שמצאת, כן? לטפל ברכוש הזה שלא יתקלה, אומר הרמב״ם, כאן הגדר הוא אחר, והשאיבותו לא, והשאיבותו לא. אתה מצאת אבדה, אתה צריך לדאוג שהיא תגיע אליו. לכאורה זה גם היסוד לדיני השמירה. מניין לנו שהוא בכלל הפך להיות שומר, והשאיב אותו לא. התורה דורשת שאתה תשמור, זה החיוב. החיוב שלך להיות שומר, והם אלה גם הנפקמינות הדיניות, כתוצאה מחיובי השמירה, הם תלויים בדין הזה של והשאיב אותו לא. אתה צריך לדאוג שהרכוש שאתה מצאת יגיע לבעלים. זה חובות השמירה. אז מילא יש מקום לטעון שבאמת יש נפקמינה גדולה בין שומר אבדה לבין שומר פיקדון. הנפקמינה היא לגבי חיוב הטיפול. לגבי חיוב הטיפול. שלדעת הרמב״ם חיוב הטיפול בשומר אבדה הוא לא מדין לכל אבדת אחיך, אלא הוא מדין והשיב אותו לו, כמו שאנחנו רואים ברמב״ם, ואם זה מהשיב אותו לו, אז זה חלק מחובות השמירה. זה כלול מכלל חובות השמירה. הנפקמינה לכאורה הראשונה היא לגבי חיוב התשלומים. אם הוא יפשע ולא יעשה, יש מקום לומר שכמו שאני מצאתי אבדה, ולא נעלתי את הבהמה שמצאתי ברפת, לא נעלתי את הרפת כמו שצריך, יכול לבוא אליי אחר כך הבעלים להגיד לי, אדוני, אתה מצאת את האבדה, יש עדים שאתה מצאת, ואתה מצד שני יש עדים שאתה פשעת, אז אתה משלם. אמנם רצית לעשות מצווה, אבל לא קיימת את המצווה כמו שצריך, כי הרי אתה חייב כשומר. אז לכאורה לפי זה יוכל לתבוע אותו גם מצד הדין, ובמידה ולא יתאפל, יש מקום לומר, לפי המחנה אפרים, שתהיה עליו חובות תביעה, יכול לתבוע, כך היה מקום לומר. מה שאין כן, בפיקדון. בפיקדון אי טיפול, אז לא קיים מצווה. לא קיים מצווה. שם, הרי לא מדובר, שם הרי הוא בן כך שומר. המושג אבדה שמוזכר שם ברמב״ם, כמו שאמרנו, זה מדין לכל אבדת אחיך, זה גדר אחר של אבדה. זה רואה רכוש של חברו שבא עליו נזק. זה הגדרה אחר. כך היה מקום לומר. כך היה מקום לומר. אם זה נכון, אם זה נכון, אמרו האחרונים, אז לכאורה יש לנו דרך ליישב, להסביר את שיטת הרמב״ם. אנחנו יכולים לנסות לבאר מדוע הרמב״ם חילק בין פיקדון לבין בין ספרים שניתנו לאדם כפיקדון לבין ספרים שניתנו לאדם שאדם מצא. הרי לכאורה שאל הטיפול החריפתא, הרי בכל מקרה הוא שומר, מה נפקמינה אם הוא שומר מדין שומר אבדה או אם הוא שומר מדין שומר פיקדון? התשובה, נפקמין הגדולה, החיוב טיפול בשומר אבדה הוא חיוב טיפול שונה לדעת הרמב״ם משומר פיקדון. חיוב הטיפול בשומר פיקדון הוא כדי למנוע את, מצד ההלכה של לכל עבדת אחיך לרבות עבדת קרקע. מניין לרואה נזק שבא על רכוש של חברו שהוא צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי למנוע את הנזק. אבל כאן זה חלק מחובות השמירה. אומר הרמב״ם, והרמב״ם עכשיו למד חידוש, שיש נפקותה בחיוב הגמילה של הספר. זה ברור שרואים בגמרא, הרי זה רואים בגמרא שיש מחלוקת תנאים, אם צריך לגלול את הספר כל אחת ל-30 יום, או צריך לגלול את הספר אחת ל-12 חודש. אז צריך לומר שוודאי וודאי, ודאי וודאי, מצד התועלת לספר, פשיטה שמגלול אותו כל 30 יום, אחת ל-30 יום יותר טוב. אלא מה? וכאן אנחנו באים לחידוש נוסף לכאורה, שיצא מהרמב״ם לפי ההגדרה הזאת. בגמרא כתוב בלמד א', מניין לרואה מים שוטפים ובאים. זה לשון הגמרא. הגמרא אומרת לכל לרבות, ראה מים ששוטפים ובאים. הרי זה גודר בפניהם. אתה רואה מים ששוטפים ובאים, ואתה יכול למנוע את הנזק. אז אומרת לך התורה לכל עבדת אחיך, אתה צריך לעשות מאמץ למנוע את הנזק. למה דווקא שאני רואה מים ששוטפים ובאים? לכאורה יגידו לי, אתה, יש פה רכוש של השני, אתה יודע שעוד חודש יהיה גשם, או יהיה שיטפון, תעמוד ותקדור. זה לא כתוב. אני לא צריך לעשות עכשיו פעולות כדי למנוע. אני, כשאני רואה את הנזק ודאי, הולך לבוא על הרכוש של השני, יש עליך יהיו לעשות פעולות כדי למנוע. אבל כל עוד שהנזק הוא לא ודאי, אני לא צריך לעשות פעולות למנוע. זה לא כלול בכלל של לכל עבדת אחיך. אבל מצד הדין של והשיב אותו לא, מצד ההלכה המחייבת טיפול לדעת הרמב״ם בעבדה שמצאתי והרמתי, שם הגדר הוא אחר לגמרי. שם זה לא אחר, שם אני לא צריך לראות את הנזק בוודאות. שם אני צריך לעשות, להתנהג עם החפץ בצורה כזאת שהוא ודאי יגיע לביילי, לעשות כל מה שאני יכול כדי שהחפץ הזה יגיע לבעלים. אז אם מדובר בספר תורה שגלילה שלו אחת ל-30 יום היא גלילה שתבטיח את הבאתו לבעלים, אני צריך לעשות אחת ל-30 יום. לעומת זאת בפיקדון שם אומרים לך אחת ל-12 חודש, משום שאם אתה לא תעשה אחת ל-12 חודש אז ודאי שהוא ייפגן. שם הנזק הוא ודאי כשלא תגלול אחת ל-12 חודש. אבל בעבידה זה לא כך. בעבידה זה הפוך. אני צריך לדאוג שהחפץ יגיע לביילים במצב הטוב ביותר, ולכן חייבים אותי אחת ל-30 יום. הכל מה אני אקח למד הרמב״ם. לכאורה מכאן הרמב״ם מגיע למסקנה הזאת, מכאן הרמב״ם מגיע למסקנה הזאת. אז לכאורה היה מקום לומר שהמקור של הרמב״ם זה השאלה שעמדה לפני רש"י. הרי רש"י שאל במשנה כתוב אחת ל-30 יום, אז וראינו מחלוקת בברייתא, מחלוקת תנאים. אמר רש"י, צריך לומר שהמשנה הולכת לפי תנא אחד. המשנה הולכת לפי תנא אחד. הרמב״ם עמד גם לפני השאלה הזאת לכאורה, והרמב״ם אמר, מה פתאום? מה פתאום? הרי הברייתא מדברת על מפקיד, והמשנה מדברת על מצה ספרים. היא לא מדברת על אותו נושא. וכמו שאמרנו, יש מקום לחלק. יש מקום לחלק במפקיד. אז אמר הרמב״ם, זה יהיה התירוץ. במקום להגיד שהמשנה הולכת לפי דעת רבי אליעזר בן יעקב, אומר הרמב״ם, אני יכול לומר שהמשנה הולכת גם אליבא דמי שסובר שלפיקדון אחת ל-12 חודש. מדוע? משום שהיסוד החיוב בפיקדון, כמו שאמרנו, הוא הרי יש לחלק בין יש מקום לחלק בין הפיקדון כפיקדון לבין שומר עבדה, שם זה גדר אחר. שהרי בפיקדון החיוב למד הרמב״ם נובע מצד לכל עבידת אחיך. זאת לא עבידה שהוא הרים, אלא כדי למנוע נזק שלא יגיע לרכוש של השני. כך לכאורה היה מקום לומר. לכאורה, לפי זה, אנחנו נוכל לומר, נוכל להביא נקודה נוספת ברמב״ם. ברמב״ם כתוב, בין השאר, כתוב ברמב״ם כך, בפרק י"ג בהלכה ט"ז, הרמב״ם מביא הלכה כזאת, מצא עגלים ושיחים. זה המשנה והברייתא שהגמרא מביאה בכ"ח. מצא עגלים ושיחים של ראי, וטפל בהם שלושה חודשים, של בריאה 30 יום, אווזים ותרנגולים גדולים, מטפל בהם 30 יום, וכו'. סוף ההלכה, סוף ההלכה ט"ז, כותב הרמב"ם, וכן פירות שהתחילו להרכיב וכיוצא בהם מופרן בבית. וכן פירות שהתחילו להרכיב וכיוצא בהם מופרן בבית. כותב כאן הרב המגיד, מה המקור של הרמב"ם? וכן פירות שהתחילו להרכיב וכיוצא בהם מוכן מבית. כותב הרב המגיד, יצא לו לרב ז"ל מהמשנה דהמפקיד. יש משנה בפרק המפקיד, מפקיד פירות אצל חברות, אפילו אין עובדים הרי זה לא ייגע בהם. כך כתוב במשנה, רבן שמעון גמליאל אומר מוכרן בבית דין, מפני שהוא כמשיב הרידה לבעלים. זה לשון המשנה. אומרת הגמרא, מחלוקת לכדי חסרונה, אבל יותר מכדי חסרונה כולי עלמא מודים שמוכרן בבית. כך כתוב בגמרא. אומר הרב המגיד, יצא לו לרב ז"ל מהמשנה דאמר, דעת כאן לא נחלקו רשב"ג וחכמים שאומרים חכמים בפירות המרכיבים לא ייגע בהם תנא קמא, אלא בפיקדון שהבעלים מניחים אותם מדעת, אבל באבידה לא. הוא פשוט. אז אומר הרב המגיד, יש מחלוקת בין שתי הדעות במשנה והמפקיד בכדי חסרונן, שתנא קמא אומר לא ייגע בהם, ורבן שמעון גמליאל אומר מוכרן בבית דין, אבל כל המחלוקת, אומר הרב המגיד, לדעת הרמב"ם היא רק בפיקדון, אבל באבידה אין מחלוקת. באבידה אין מחלוקת. למה? אז ההסבר של הרב המגיד, אלא בפיקדון שהבעלים מניחים אותה מדעת. הבעלים הניחו אותה מדעת, אבל באבידה לא. כך מסביר הרב המגיד. אבל לכאורה היה מקום לחשוב. כתוב שם בגמרא ש... זה חידוש להגיד, הרי זה לא כתוב בגמרא שביחס לאבידה אין מחלוקת. אתה רוצה להגיד מסברה, אבל זה לא כתוב. זה לא כתוב. ויותר מזה, הרי מה שכתוב שם בגמרא שמוסכם על כולם שלפיקדון מוכרן בבית דין כשחסרו ביותר מכדי חסרונה. שחסרו ביותר מכדי חסרונה. אז למה לא יכול הרמב״ם לומר שאותו דין קיים גם באבידה שחסרו יותר מכדי חסרונה? על כל פנים, לפי מה שאמרנו, אנחנו נוכל לומר שזהו החילוק. לפי היסוד שהסבר, שבאמת לדעת הרמב״ם יש הבדל בין שומר אבידה לשומר פיקדון, שבשומר פיקדון חובתך, זאת אומרת כך, אולי נוסיף פה עוד נקודה. המחנה אפרים, במהלך הדיון שלו, בחקירה שהבאנו קודם, שהוא חוקר האם זה חלק מחובות השמירה, או שזה אינה, חלק מחובות השמירה של השומר לדאוג לכך שהפיקדון שהוא קיבל לא יתקלה, או שזה איננו חלק מחובות השמירה, אלא כל הדין בנוי על השבת אבידה לבעלים. אז המחנה אפרים שואל, לכאורה, אני לא מבין את המשנה בפרק שלישי. במשנה בפרק שלישי כתוב שהמפקיד פירות אצל חברו אפילו אין עובדים לא ייגע בהם. רבן שמעון גמליאל אומר מוכרן בבית מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים. אז שואל המחנה אפרים, למה הוא צריך להגיד מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים? אם נגיד שזה חלק מחובות השמירה, זה כלול בכלל חובת השמירה שלך, אז מה הוא אומר מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים? כך שואל המחנה אפרים, לכאורה. אז הוא מתלבט ומנסה לומר שהוא אומר את זה רק כדי להפוק עם מדעת הנקמה. כך מסביר המחנה אפרים, להפוק עם מדעת הנקמה שאסר לגוע בכלל, אבל בא רבן שמעון גמליאל ואומר שמפני שהוא כמשיב אבידה, אבל למעשה זה לא מצד השבת אבידה, אלא אפילו בלי השבת אבידה גם כן מצד חובות השמירה. אבל זה דוחק. מכל מקום יש מקום לומר שלדעת הרמב״ם, כמו שהסבר, כיוון שההפך, הרמב״ם, הרי זה גוף יהיה המקור של הרמב״ם. כתוב במשנה, כתוב במשנה, אני אולי אעיר עוד הערה לפניכם. היה מקום לדון על עצם ההנחה של המחנה אפרים. המחנה אפרים טוען שאם באמת השומר, שומר פיקדון, זה חלק מחובות השמירה שלו, לדאוג שהחפץ לא יתקלה, כשהוא מתקלה באופן טבעי, אז הוא מניח הנחה, שאם כך, גם בתפקיד פירות אצל חברו, שהם עומדים, הם הולכים ונרכבים, אז אם זה חלק מחובות השמירה, הוא צריך למכור. על זה אפשר לחלוק. אפשר להתווכח. אולי, כי יש לחלק. בספר תורה, בכלי כסף ונחושת, אתה יכול על ידי הטיפול למנוע את הכילוי של הדבר עצמו שאותו קיבלת. אני יכול לומר, זה חלק מחובות השמירה. אבל למכור את הדבר? מי אמר? מי אמר? על כל פנים, המחנה אפרים הניח. זאת ההנחה שלו. שזה, אם חובות השמירה כוללות בתוכם גם את החיוב לטפל, אז גם את החיוב למכור. ולכן הוא שאל מהמשנה לפרק שלישי, מפני שהוא כנשים המדע לבעלים. אבל הרמב״ם, אפשר לומר שהרמב״ם למד אחר. וכמו שהסבר, לפי היסוד שאמרנו, הרמב״ם למד שמה שכתוב שם במשנה זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שכמו שהסברנו, אין חיוב שמירה כולל טיפול בחפץ. וגם לא כולל מחירה ממנו. אז באיזה דין אני צריך למכור? כשאני צריך למכור? אני צריך למכור לא מדין חיוב השמירה, אלא מפני שהוא משיב המידע לבעלים. זה דין השבת המידע. למנוע נזק מהרכוש של השני. יש לי אפשרות למנוע נזק מהרכוש של השני, אני צריך לעשות את מה שאני יכול. כל זה בעבדה, כל זה בפיקדון. כל זה בפיקדון. אבל כשאנחנו מדברים על עבדה, זה משהו אחר לגמרי. בעבדה הגדר הוא חיוב השמירה, הוא חלק, הוא, כמו שעצם החיוב לשמור, גם מפני גנבים, זה נדין באשר אותו לא. התורה דורשת ממני שהחפץ שאותו מצאתי ישוב לבעלים, אז מאותו דין עצמו אני חייב גם לטפל. זה חלק מהחיוב. ולכן אמרנו נפקא מינה גדולה. לכן אמרנו שבחובת השמירה או חובת הטיפול שקיימת בפיקדון, שם אנחנו עוסקים בנזק ודאי. מים שופים ובאים. אבל בחובת הטיפול שנגזרת מחיוב של באשר אותו לא, שם עוסק נזק ודאי. אז ממילא, נכון שהגמרא באמרקיד אומרת שלא נחלקו חכמים ורבן שמעון וגמליאל, שיש לו חובה למכור כשחסרו יותר מכדי חסרונן, משום ששם אני רואה עכשיו נזק ודאי. חסרו יותר מדי חסרונן. ושם באמת פוסק הרמב״ם להלכה שהוא צריך למכור מפני שהוא משיב עבדה לבעלים. אבל כל זה בפיקדון, כי זה לא עבדה. אבל כשאתה מדבר על עבדה, אז הרמב״ם מדייק מאוד. הרמב״ם כותר, וכן פירות שהתחילו להרכיב. לא צריך שאפילו יחסרו כדי חסרונן. התחילו להרכיב. וכן פירות שהתחילו להרכיב וכיוצא בהם, אומר הרמב״ם, מוכרן בביידים. הוא צריך מיד למכור אותם בביידים. משום ש, כמו שאמרנו, זה חלק מחובות השמירה של מוצא הוידה, וזה חלק מחובות השמירה שלו. זה חלק מחובות השמירה שלו. וכל מה שאמרה הגמרא בפרק שלישי, כן? שם היא דיברה על פיקדון. וזה יהיה עוד ראיה. לפי הרמב״ם זה יהיה עוד ראיה לשיטה שלו, כמו שאמרנו, שמחלקת למעשה בין החיוב לטפל בפיקדון לבין החיוב לטפל באבדה. הטיפול באבדה זה מדין שומר אבדה, זה חלק מחובות השמירה שלך. לעומת זה, הטיפול בפיקדון זה לא מדין שומר בכלל, אלא זה מפני אש, כמו שהמשנה אומרת, מפני אשר אבדה לבעלים. זה גדר אחר של חיוב, זה לא אותו גדר של חיוב. לפי זה, אז אנחנו נוכל להבין עוד נקודה. הראש עמד על דיוק בדברי רש"י. הראש כתב, כן, בסימן ט"ז, כותב הראש, דניאל אני אחי, כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. כגון פרה וחמור, מטפל בהם י' בית חודש. מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. פירש רשי, פירש רשי, הוא מוכרן ומניח הדמים אצלו. כך כתוב ברשי. שם דמיהן ומניחן, הוא מוכרן ומניח הדמים אצלו. אומר הראש, ומשמע לפירושו שצריך למוכרן בבית. דין לא כן, מה לא להזכיר שום? אבל אלה מימר, מוכרן ומניח הדמים. ברשי הוא למד שעת שצריך למכור בבית. אומר הראש, ולישנה דשם מהם לא משמע כפירושו. ולישנה דשם מהם לא משמע כפירושו. מה הכוונה? שב לעצמו. לא צריך למכור בבית. אין צורך שימכור בבית. מה הסברה לחלק? והוא ממשיך. ופרשו התוספות, שם מהן הוא הניחן, הפרה והחמור, ואף לעצמו יכול לשומן. ולא דמי לגבי צדקה, דמרי לה, מכוון פרק המף, כי דהם פורטים לעצמם. דכיוון דמישיבה וידאו, לא חשדינם. כיוון שהוא מישיבה וידא, אנחנו לא חושדים, לא חושדים אותו. לא חושדים אותו. כיוון דמישיבה וידאו, לא חשדינם לי. אז עכשיו השאלה היא כזאת. הרי במשנה, בפרק שלישי כתוב, המשנה בפרק שלישי אומרת, רכיב פירות אצל חברו, אפילו אין עובדין לא ייגע בהם, רבן שמעון גמליאל אומר, מוכרן בבית דין, מפני שהוא כמישיב הרידע לבעלים. איך הראש יסביר? צד אחד אתה בא ואומר, מפני שהוא משיב הרידע, לא חשדין עליה. מצד שני, הרי במשנה כתוב, רבן שמעון גמליאל אומר, מוכרן בבית דין, מפני שהוא כמשיב הרידע לבעלים. איך אתה תסביר? הרי כתוב שמשיב הרידע יכול, צריך למכור בבית דין. צריך למכור בבית דין. אלא מה? התשובה לכאורה צריכה להיות, על פי אותו יסוד, זה אומנם ייצור לנו סתירה בראש, אבל לכאורה היינו יכולים לומר שיש פה חילוק גדול. במשנה בפרק שלישי הרי מדובר על פיקדון. לא מדובר פה על אדם שמצא ודה והרים אותה ונתחייב לשמור אותה, אלא מדובר על פיקדון. פיקדון. אלא מה? באים ואומרים לו, אם אתה רואה שבא נזק לפירות, אז מדין השבע ודע לבעלים, כמו שאומר רבן שמעון גמליאל, יש עליך. אבל איזה השבע ודע הסברנו? איזה דין השבת המדע יש פה? זה עבדה? זה הרי לא עבדה. אלא מה זאת? זאת עבדת קרקע. זה רכוש של השני שעומד ללכת לאיבוד. שם הרי לא מדובר על אדם שמצא עבדה. מדובר על פיקדון. אז שם יש מקום לומר, אנחנו כן חושבים אותו. אבל מתי חידש הראש את החידוש הגדול הזה? את החידוש הגדול הזה הוא חידש דווקא שם מהם הכוונה לא בביתים. איפה? במקום שאדם הרימה ודה וטרח ודאג לה, מצא פרה, מצא עגל, גידל אותו כך וכך זמן מסוים, דאג לו, טרח בשבילו. עכשיו אנחנו אומרים, לא חשדין עליה. הוא הראה לכל שהוא לא חשוד, שהרי הוא עושה. הוא הראה לכל שהוא עשה את כל המאמצים כדי שהעבדה הזאת תחזור לבעליה. אבל במקום שהוא לא עשה, שלא ראינו את הדבר הזה, אלא בסך הכל המדובר הוא על השבת עבדה מהסוג השני, אז היה מקום לומר שלא. אבל מי שנעיין ברמב״ם רואה שהרמב״ם לא חילק. זאת אומרת, מצד אחד, החילוק הזה היה טוב מאוד לדעת הרמב״ם. מצד אחד, שהרי זאת שיטת הרמב״ם, כמו שאמרנו, לחלק בין אדם בין עבידה או בין שומר עבידה לבין אדם שדואג לרכוש של השני, אבל לא שמדובר על עבידה, אלא שמדובר על לכל עבידת אחיך, לרבות עבידת קרקע. אבל ברמב״ם החילוק הזה לא כתוב. ברמב״ם משמע שבכל מקרה, כשהוא מוכר, צריך למכור בבית. אז שיטת הרמב״ם בכלל, אז יכול להיות שהוא סובר כמו משהו, שגם שכתוב שם נהם, אין הכוונה שם נהם בעצמו, אלא מוכרן בבית. אבל יש ברמב״ם דיוק אחר. ברמב״ם כתוב, באותו פרק, ברמב״ם כתוב כך, כתוב ברמב״ם כך, מה יעשה בדמים? הרמב״ם אמר, קראנו קודם, וכן פירות שהתחילו להרכיב וכיוצא בהן מוכן בבית דין. מה יעשה בדמי? יינתנו למוצא, ויש לו רשות להשתמש בהם. לפיכך אם נאנסו, כגון שטרפן גייס, או טבעו בים, חייב לשלם. ואף על פי שלא נשתמש בהם, שכיוון שיש לו רשות להשתמש בהם, הרי הם אצלו כשאלה. במה דברים אמורים? בדמי העבדה, הועיל ונקפל בה. אבל מעות עבדה לא השתמש בהם. לפיכך אם עבדו באונס, פטור, שהרי הוא שומר שכר כמו שתיאר. הרי דברים אמורים מדמי העבדה, הועיל ונקפל בה. אבל מעות עבדה לא השתמש בהם. לפיכך אם עבדו באונס פטור, שהרי הוא שומר שכר כמו שביאר.